שלום לכולנו, ערב טוב וגם כן חודש טוב. מי ששאל מה הסיבה שהשיעור שלי מתחיל בשש וחצי, תשובה, כדי שאוכל לברך אתכם בחודש טוב. אבל מה המיוחד בחודש הזה, שאני אברך אתכם דווקא החודש הזה בחודש טוב? ניתן לכם רמז קשה, אולי מישהו ידע. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה הרמז? רש"י. עוד רמז. הספר השני שהוציאו השבת. החודש הזה לכם. הרמז כתוב בדף שלכם. נא לראות. בצד ימין, שורה ראשונה, שמות פרק י' ב'. מאיפה צריכים להתחיל את התורה? כבוד הרב, מה זה? ספר שכתבת, נתת אותו למחומר, לא מתחיל מבראשית? רש"י אומר שהיה צריך להתחיל מבראשית, מבוא. ויאמר השם משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה המצווה הראשונה שנסתוו בה ישראל, לקדש את החודשים. באיזה חודש המדובר? בחודש ניסן. אולי יש לכם הצעה, הצעה אחרת, חילופית. איזה מצווה היה נראה לכם להתחיל בה את התורה? אז כן, אז רש"י אומר שלמה פתחה כתוב בבראשית, משום כוח מעשה וגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכבשתם ארץ שבעה אומות, נאמר להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ורצונו נתנה להם ונתנה לנו. ונתנה לנו. יש עוד גיליונות לתת לעזרת השם, בבקשה. אם כן, רש"י אומר שכדי שנאמר להם נתנה, שהשם ברא את כולם הוא נתן לנו. אז יש קושיה על רש"י, וכי אומות העולם לומדים רש"י. זה קושיה ידועה. שמה רש"י אומר שכתב את זה, שום כוח מסע וגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, שאומות העולם יתחילו להגיד לנו גזלנים אתם, יהיה לנו תשובה. מה, אומות העולם לומדים רש"י? לא לומדים רש"י. תשובה. רש"י מתכוון שאנחנו לפחות נדע את התשובה, דמה שתשיב להם, שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא ורצונו נתנה להם ונתנה לנו. זה מה שרש"י אומר. אבל אני רוצה להתייחס לרעיון של רש"י, שהיה צריך לפתוח הכתוב בהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה ונשתבו בה ישראל. יש לי אולי מישהו הצעה שתתקבל ברצון. איזה מצווה ראשונה הייתם פותחים בה את התורה? כל אחד יכול להציע הצעה ויזכה ב$10. אם הצעתו תתקבל. כן. בבקשה, אני מוכן לשמוע. ברית מילה, יפה, ברית מילה. נכון, כי זה ברית עם הקדוש ברוך הוא. יפה, עוד הצעה. קריאת שמע, למה? ייחוד השם, נכון? למה קדמה שמע והיה עם שמו ייחוד השם? עוד הצעה. סיסמת מכון מאיר. בעבר באמונה. ואהבת לרעך כמוך. אז למה התורה לא מתחילה ואהבת לרעך כמוך? מתחילה בחודש הזה לכם. מי אמר לכם לבוא בשש וחצי היום לשיעור? החלטה של מי הייתה? של כל אחד ואחת. מי שלא קיבלה גיליונות יכולה לקבל. החלטה של הזמן שייך לכם. איך יכול להיות אדם שהזמן לא שייך לעצמו? מי הוא האדם שהזמן שלו הוא לא שלו? עבד, יפה. בני ישראל במצרים, הזמן היה שלהם? לא, היו עבדים. מה אמר פרעה? נרפים אתם, נרפים. על כן אתם אומרים, נלכה נזבחה לאלוהינו, תכבד העבודה האנשים ויעשו בה, אבל ישעו בדברי שקר. וכן, הזמן של בני ישראל היה שייך למי? לפרעה. באיזה רגע הזמן היה שייך להם? שקיבלו את הרשות לצאת. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, בריא שקיבלתם את הרשות לצאת במצרים, באותו רגע הזמן שייך לכם. נו, מה תעשו בזמן? אתם יודעים שמוצאים אסיר לחופש, אחרי 20 שנות עבודה, צריכים להזמין גם עובדת סוציאלית, כי יש לו בעיה, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. לא יודע מה לעשות עם הזמן, הוא לא רגיל לחיים מתוקנים. צריכים להרגיל אותו לחיים. ובני ישראל היו במצרים כמה שנים? כמה שנים? אחד אומר 400, אחד אומר 210. אז איך קיבלו 210? קיבלו הנחה. הם לא היו בחורי ישיבות וקיבלו 50% הנחה. אז איך קיבלו הנחה? וימררו את חייהם. אומר הגאון מבילנה, שלטעמי המקרא, על וימררו את חייהם, מי שיודע במקרה, טעמי מקרא, על מה יש על וימררו את חייהם? איזה טעם? קדמה ואזלה. והימרו את חייהם, קדמה ואזלה. בעבודה קשה, רביעי. מה זה קדמה ואזלה בארמית בעברית? קדמו והלכו לצאת. למה? שיטת ההסתדרות, נורמות ופרמיות. עבדו עבודה קשה, המצרים מרו את חייהם, עבדו עבודה קשה של 400 שנה ב-210 שנה. לכן הם קדמו לצאת. ובכן הזמן פתאום היה שייך להם. אומר הקדוש ברוך הוא, מה תעשו עם הזמן? אתן לכם מצווה, לקדש את הזמן. זה מצוות קידוש החודש. לכן אנחנו פותחים את העיון בהלכות של פסח בקידוש החודש. ולכן אמרתי, חודש טוב בהתחלה באופן מיוחד. לא רק שזה ראש חודש, אלא שהיום מתחילה המצווה הראשונה שנצטוו בישראל עוד לפני מתן תורה, והוא קידוש החודש, והיא קדושת הזמן. ובאמת, אתם יודעים שיש קושי במילה הזה, החודש הזה. איזה קושי יש? חתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. למה טבעת זו? שהוא מראה לה באיזה טבעת, תראי באיזה טבעת, שלא יהיה לך טעות. חשבת אולי של זהב, זה רק כסף, חשבת עם יהלומים, זה טבעת חלקה, הזו, הזה. אבל למה אומרים החודש הזה, וכי רואים את החודש? אומר המדרש, התקשה משה רבינו בקידוש החודש, עד שראה לו הקדוש ברוך הוא לבנה בחידושה. מה התקשה משה רבינו? הוא לא למד קורס אסטרונומיה? הוא למד את כל התורה כולה ב-40 יום בהר סיני. מה הוא התקשה? הוא התקשה, קדושת הזמן זה תלוי בנו, תלוי באדם, תלוי בבני ישראל, או קדושת הזמן זה בא מגבוה, מהקדוש ברוך הוא? הרי ידועה לכם המחלוקת בין רבן גמליאל לרבי יהושע. כשרבי יהושע לא נראה לו קידוש החודש לרבן גמליאל, אמר לו, איך מעידים על האישה שילדה ולמחר קרסה בין שיניה? איך יכול להיות שאתה חושב שזה קידוש החודש, אבל אחרי זמנו לא נראה הירח? אמר לו רבן גמליאל, בוא אצלי במקלך ובתרמילך ביום הכיפורים שחל להיות לפי חשבונך. בלשון הצברית, עשה לו בית ספר. איך אפשר לעשות בית ספר לרבי יהושע? תנא כזה צדיק וגדול, והוא היה חכם גדול שבדור, כמעט מועמד לראש הסנהדרין, ואומר לו, תבוא אצלי מקלך ובתרמילך ביום הכיפורים לפי חשבונך. זה חילול יום כיפור. זה ממש כפייה אנטי דתית. מה, רבן גמליאל הוא בעד כפייה אנטי דתית? איך עושים דבר כזה? אומר לו, תבוא אצלי ביום כיפורים שחל לפי חשבונך. מה הוא מדגיש לו בזה? מבינים את השאלה שלי? מה, מישהו פעם אכל נגד רצונו, בא לאיזה מקום, כיבדו אותו בהוגה, או הוא לא רצה את ההכשר, הכריחו אתכם לאכול משהו לא כשר? בטוח שלא. אז איך הוא עשה לו כזה בית ספר? אל תגידו לי, בפני כבוד הנשיאות הוא עשה, אבל איך עושים דבר כזה? תשובה. אמר לו, יום כיפור זה לא חשבון. יום כיפור זה לא חשבון אסטרונומי. תגידו לי, כבוד הרב, מה פירוש? יום כיפור זה לפי הלוח של מכון מאיר. מי שקונה מכון מאיר, ממכון מאיר את הלוח, הוא מקבל אותו בדואר או תחילת שנה, יודע מתי יום כיפור. זה היום שאנחנו מקדשים את החודש על פי הלוח שהתקין אותו, הלל השני. אבל לפני שהתקין הלל השני, היה החודש מתקדש על פי הסנהדרין. עכשיו השאלה, סנהדרין מקדשים על פי חשבון? סנהדרין מנסים לקלוע לחשבון של השמיים? או איך שהסנהדרין קובעים, החודש הזה לכם, זאת היא הקביעה. שנאמר, אשר תקראו אותם מקראי קודש. איך קודם את המילה אותם בעברית בדרך כלל? א' ו' ת' מ'. בתורה כתוב, א' ת' מ' חסר. רמז, תקראו אתם, אתם הקוראים. כלומר, מה אומר רבן גמליאל לרבי יהושע? אולי החשבון שלך נכון, אני לא מערער על החשבון. אבל לא החשבון עושה את יום כיפור ליום כיפור, אלא בית הדין ונשיאו, שהוא עכשיו רבן גמליאל, הוא קובע את יום הכיפורים, ואפילו שוגגין, אפילו מוטעין. אז זה המצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל לקדש את הזמנים. אז בזה התקשה משה. קדוש, לכן הראה לו לבנה בחידושה. אמר לו, קידוש החודש תלוי באדם, זה מששת ימי בראשית נקבעים הזמנים, שנאמר, קיץ וחורף, יום ולילה לא ישבוטו. סדר הזמנים, משמיים הוא. התקשה משה, זה תלוי באדם? ולגש בחו, כן, הרגע הזה, רגע יציאת מצרים, נותן לישראל קדושה מיוחדת. עם זו בחרתי לי, תילתי יספרו, עם זו יצרתי לי, תילתי יספרו. הבחירה של עם ישראל נותנת להם גם את הזכות לקדש את החודשים. לכן המצווה המיוחדת להערב היא מצוות קדושה. קידוש החודש, והחודש הראשון הוא חודש ניסן, קדושת הזמן. לכן אומרים בתפילה, ברגל, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. תחילה מקדש את ישראל, שהם מקדשים את הזמנים. עכשיו נראה, אחד מהזמנים, אחד מן הרגלים, הוא פסח. במה פסח מקודש יותר מכל החגים? או בלשון אחרת, ניכנס לנושא שלנו ונשאל, מה נשתנה באמת? שאלת מה נשתנה? מה נשתנה חג הפסח יותר מכל החגים? או כמה מצוות אנחנו מוצאים בפסח? נוכל לראות את זה בדף שבתורה לפניכם. מישהו כבר מצא ורוצה להשתתף בשיעור ולומר לנו כמה מצוות הוא מצא בחג הפסח, שאין אותם אפילו בחגים אחרים. אחר כך נראה למה. מצאתם? הכל כתוב, הכל לפניכם, בדף שלפניכם. מותר גם לאנשים להשתתף.
איסור חמץ.
איסור חמץ, יפה. אכילת מצה. יפה. זכירת יציאת מצרים. עוד. כן, עוד. כן, ואני רוצה להגיד דבר שאין בכל החגים. דבר שאין בכל החגים. דבר שאין. ויגדת לבנך, יפה מאוד. מצוות ויגדת לבנך. עוד. אני אקרא לכם פסוק, תגידו מה המיוחד בו. שבעת ימים, ואני גם אסביר את הפסוק. נסתכל לפסוק תת וב. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. כי כל אוכל חמץ ונכרתה נפש האם מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. פסוק קצת מורכב, נכון? פתח הכתוב ב... תנו שם לתחילת הפסוק, לא לטעות אבל, לא לטעות. תנו שם לתחילת הפסוק. אני אומר שבעת ימים מצות תאכלו. מה התכוונתי? הבורא יתברך אמר, שבעת ימים מצות תאכלו. מה הוא התכוון? כלומר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. וכי יש מצווה לאכול מצות שבעה ימים? מי שאוכל תפוח אדמה וגזר וחסה, רוב הפסח יצא ידי חובה או שהוא לא בסדר? בסדר גמור. כבוד הרב, אתה מעריר על התורה? תורה מרשת עם מצות תאכלו? אתה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה? מה אתה אומר? פירוש הביטוי, שבעת ימים מצות תאכלו, הכוונה מצות, ולא חמץ. אל תאכל חמץ, אלא אכול מצה. כלומר, זה קוראים לדרגת הלימוד הזאת, קוראים לזה בשם, לאו הבא מכלל עשה. כאילו, יש כאן אזהרה מלאכול חמץ. אז אומרים, בעצם, נתחיל ככה אולי. מצוות אכילת מצה, אימתי היא נוהגת? רק בערב הראשון שנאמר, בערב תאכלו מצות, הפסוק הזה. בערב תאכלו מצות, בערב היינו בליל חג הפסח, מצווה לאכול מצה. וזה דומה דרך אגב, אם עשינו הקבלה בין החגים, דומה בדיוק לסוכות, שמצווה לאכול בסוכה, מתי? בליל תתוו, אז מצווה לאכול בסוכה. אחד רוצה לאכול כל הסוכות חסה, חוץ לסוכה, בסדר גמור, אין שום בעיה. אם כן, בחג הסוכות המצווה לאכול, ולומדים גזרה שווה, תתווה ותתווה מחג הסוכות. בחג הסוכות המצווה לאכול בליל סוכות, ובפסח המצווה לאכול מצה, בערב תאכלו מצות. אם כן, אני חוזר על השאלה, אנחנו רוצים להבין את התורה. מהו שנאמר שבעת ימים מצות תאכלו? הכוונה? מצות ולא חמץ. זה לב, נקרא לב אבא מכלל עשה, איסור עשה. יש גם איסור לב. אומרת התורה נוסף לזה שאסור לאכול, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. יש לכם מצווה להשבית את השאור. בכל החגים יש דבר כזה? מצווה להשבית? למשל, ניקח דוגמה, נזיר. נזיר אסור לשתות יין. מי עושה לו הבדלה? נזיר לא עושה הבדלה. מי עושה לנזיר הבדלה? כל אחד יודע. מי מוציא אותו? אשתו? לא. נכון? איך מותר שיהיה לו יין אבל? מותר הוא להחזיק יין בבית לנזיר? בוודאי שמותר. הוא נזיר, והוא לא שותה, ואשתו עושה לו הבדלה. בסדר או לא בסדר? ולמה אין לו מצווה להשבית את היין? יש מצוות תשביתו באיזשהו איסור בתורה, מישהו מכיר? נבלות, טרפות, שקצים, מורמסים, שנשו של אדם קצה מהם. יש מצוות תשביתו, ורק כאן בפסח שאלתי למצוא, מה נשתנה חג הפסח מכל החגים? שהנה יש כאן מצווה, תשביתו שאור מבתיכם, מצווה להשבית שלא יהיה, וכל זאת למה? מה?
לא רגיל.
נכון. כל השנה הוא רגיל לאכול חמץ. אז האיסור הזה הוא אך ורק שבוע ימים. יפה. ועוד הבדל. ברמת האיסור, שכל האיסורים אשר הזכרתי, אפילו נבלות טרפות, שקצים מורמסים ונבלות, מה שתגידו, וגם נזיר, איסור לב. עבר על זה במזיד, לוקה, שוגג, צריך כפרה. זה איסור לב. חמץ לפסח זה איסור קרת. אז אומרת התורה, נשים לב לתורה, מה לשון התורה, לשון הכתוב, פסוק של זו. שבעת ימים מצות אוכלו, הכוונה מצות ולא חמץ. אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. למה? למה יש מצווה להשביט? באה מילת הסיבה, כי כל אוכל חמץ ונכרתה נפש האם מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. כי, מסביר החתם סופר, מה הפסוק אומר? כי א', מי שאוכל חמץ זה בעונש קרת, זה יותר חמור מאשר כל איסורי תורה שהם בלב, הרי לנו הבדל אחד. ועוד הבדל, שהאיסור הוא נמשך רק שבעה ימים, מיום הראשון עד יום השביעי, ואנשים רגילים, כמו שאמרת נכון, אנשים רגילים כל השנה לאכול חמץ, אז בטעות, אחרי התורה אמרה, תשביטו שאור מבתיכם. הרעיון הזה חוזר פעם שנייה גם בפסוק י"ט, רק אני קורא את פסוק י"ח שלפנינו קודם, כי שם המצווה באמת לכל מצה, בפסוק י"ח בצד למטה, בראשון, ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות. זה המצווה של אכילת מצה. עד יום ה-21 לחודש בערב. עכשיו לגבי להשביט, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. אם אמרנו להשביט, אמרנו כאן סגנון לא יימצא. למה? למה שלא יימצא? שוב בביטוי. כי כל אוכל מחמצת ונכרתה נפש האם ילד ישראל בגר ואזרח הארץ. כי מי שאוכל את המחמצת, עונשו קרת. לכן ציוויתיך שלא ייראה ולא יימצא ולהשבית. הגענו עכשיו למסקנה מאוד מעניינת, והיא שאלה מאוד עקרונית. האם אתם מכירים איסורים בתורה שהם סייג לאיסור אחר? בדרך כלל אנחנו מכירים את הביטוי, עשו סייג לתורה, נכון? כולם מכירים פרקי אבות. למי נאמר עשו סייג לתורה? לחכמים. מי ייתן דוגמה איפה חכמים עשו סייג לתורה? דוגמה. מאיזה שהוא רוצה, דוגמה. דוגמה כללית מהתורה, שאנחנו עושים סייג לתורה. דוגמה. מוקצה בשבת, יפה. אסור לטלטל את העת בשבת, גזרה שמה יכתוב. אין מקדשים אישה בשבת, גזרה שמה יכתוב. אין קונים קניין בשבת, גזרה שמה יכתוב. אין מרימים אבנים בשבת, שמה יבוא לבנות, וכולי וכולי. אם כן, מי אמר לחכמים דרך אגב לעשות גזרות? מי ביקש אותם טובות לעשות גזרות? איפה זה כתוב בתורה? ושמרתם את משמרתי, דרשו חז"ל, עשו משמרת למשמרתי. זה ציווי לחכמים לעשות סייג. כשאני שואל שאלה שנייה, ומי אמר לנו לשמוע בכל החכמים? מי אמר שזה מחייב אותנו? מה? ככל אשר ירוחה, יפה. אז יש שני פסוקים. פסוק אחד מורה לחכמים לעשות את סייג, שנאמר ושמרו את משמרתי. פסוק שני, מי אמר לנו מצווה לשמוע לכל החכמים, ואומר, מצווה שנאמר, ועשית ככל אשר ירוחה. ועוד פסוק אחר, לא תעשו מדבר שיגידו לך ימין ושמאל. עכשיו תרגיל חשיבה שנוגע גם לנו, תכף נעשה אותו תרגיל בפסח. מה ההבדל בין שני, מה ההבדל באופי של שני הפסוקים אשר הזכרתי? אחד אמרתי, ועשית ככל אשר ירוחה, אחד אמרתי, לא תעשו מדבר שיגידו לך ימין ושמאל. מה ההבדל בין שני הנוסחים? או בין שני הפסוקים, מי יכול להגיד לי? כן? איך? עשה ולא תעשה, תשובה נכונה אמרת. עשה ולא תעשה. למה אני שואל את השאלה הזאת? גם בפסח מצאנו עשה ולא תעשה. עשה בפסוק תדבב. אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. תשביטו זה מצוות עשה. ובפסוק י"ט, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, הרי מצוות לא תעשה. למשל הרמב״ם כתב ספר המצוות, מנה לחוד מצוות עשה, לחוד מצוות לא תעשה. לא אמר, זה אותו עניין, נכתוב את זה ביחד. לא. כמה מצוות עשה יש בסך הכל, אתם יודעים? מי יגיד לי? מספר או רמז או דוגמה. כמה מצוות עשה יש בתורה? רמח עשה. כמה איברים יש באדם? רמח איברים. שכל עבר ועבר אומר, עשה בי מצווה. כמה מצוות לא תעשה יש בתורה? שסה, 365 שכל יום ויום, יש 365 ימים בשנה, כל יום ויום אומר, אל תעשה בעבירה. ובכן, בפסח מצאנו כאן, ברוך תהיה מכל העמים, אם כן, גם בפסח מצאנו כאן, מצוות עשה תשביטו, ומצוות לא תעשה, שנאמר, לא יימצא. אבל עכשיו אני בא להראות לכם את העוקץ, מה שאני דיברתי עליו תחילה, והוא, האם יש, דיברתי, על משמרת למשמרתי. מקובל בידינו, בדרך כלל, שמי עושה משמרת למשמרתי, מי עושה סייג לתורה, מי עושה בדרך כלל? חכמים. אני בא לשאול שאלה עכשיו, האם התורה עושה סייג לתורה? התורה גם כן עושה סייג לתורה לפעמים, יכול להיות? אנחנו רואים הצברים, אבא יש מצב, נכון? ככה לדעים שלי אומרים, אבא יש מצב שהתורה תעשה סייג לתורה? מה אתם אומרים? כן, מצאנו. כאן, איך אמרנו? למה מצווה להשביט את השאור? שמה? תבוא לאכול. ולמה תבוא לאכול? אמרנו, מה זה שונה מכל האיסורים? אמרת טעם אחד, שהאיסור רק שבעה ימים. אמרתי טעם נוסף, שזה בקרת. אז יוצא שיש בתורה סייג לתורה. כלומר, התורה נותנת מצווה אחת, שהיא משמרת למצווה אחרת. כמו בענייננו, תשביטו שאורים בתיכם, שזה סייג לאכילת חמץ. ולמה זה ככה? אכילת חמץ בקרת, זה איסור חמור, אז לכן יש סייג. וגם כן הפסוק הבא, שיבת הים שאור לא יימצא, כי כל אוכל חמץ ונכרת. עכשיו אני לא רוצה לשאול אתכם, האם אתם מכירים עוד סייג לתורה במקום אחר? שלא יראה, שמה תמרו הרבן יעקב, אתה מרדש שלנו חידושים כאלו? אומר לכם, זה בכלל לא חידוש. יש דברים כאלה בתורה, מצוות שהם סייג לתורה. מי מצא? ולא תדור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, נכון, זה גם עוד, אבל דברים מפורשים. אצל המלך מה כתוב? לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים. לא ירבה לו סוסים, למה? פן ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס. ולא ירבה לו נשים, פן יסור לבבו. וזה חטא שלמה המלך, שאמר שלמה המלך, אני ארבה ולא אסור. כל האיסור משום סייג, אני ארבה ולא אסור. זה הסכנה בידיעת הסייג, שיבוא ויאמר האדם, לי... תולה שלט, לי, מכירים את האנשים האלה, כן, תולים שלט, לי זה לא יקרה, לי זה לא יקרה. אז רבי ישמעאל אמר על זה במשנה ואמר, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, אסור לקרוא לאור הנר. מה זה גדולים דברי חכמים? רבי ישמעאל מרוב שהוא פעם למד בהתלהבות, אז הוא קרא והיטה את הנר. אז הוא אמר, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו לא יקרא לאור הנר. מה, הוא לא ידע, שזה גדול דברי חכמים? כוון להגיד ככה, חכמים לא אמרו, אסור לקרוא לאור הנר שם היתה, לא, אמרו אסור לקרוא לאור הנר. בגמרא שאלו, מה הייתה, מה? אמרו, גזרה שם היתה, אבל אסור לקרוא לאור הנר. והרבי שמעון, דברי חכמים גדולים, שלא אמרו לך את הסיבה, אחרת כל אחד יבוא לטעות. אבל פה התורה גילתה את הסיבה, ואמרה שאני אוסרת לך משום גזרה, משום גזרה. כן, יש בתורה כמה מצוות, ומה שאמרתי זה לא חידוש שלי, זה חידוש של הר"ן. הר"ן בפסחים אומר שקרוב הדבר לומר שמה שהתורה החמירה וכתבה, אמרתי, הרשאלי בתחילת השיעור שאלה, מה נשתנה חמץ מכל איסורים שבתורה? ואמרתי שחמץ א' הוא בעונשו קראת, דבר שני שיש מצווה להשביטו וגם כן לא ייראה ולא יימצא. אם כן, אני עכשיו בא לשאול את השאלה, אם מצאנו שחמץ נשתנה מכל איסורים שבתורה, אני בא לשאלה, למה? למה החמירה התורה בפסח? מה הפסח כל כך חשוב יותר מכל החגים של השנה? שהתורה החמירה א' באכילתו אנוש קראת, ולא זו בלבד, אלא שגם כן החמירה בלא ייראה ולא יימצא. ואגיד לכם, יש עוד חומרה שיש בפסח, אבל עדיין לא דיברנו עליה, ונקווה שנזכה לקיום של המצווה הזאת, והיא מצוות קורבן פסח. אחת ההצעות שהצעתם קודם במילה התחיל את התורה, אז הצעתם הצעה של מילה, נכון? אז פה אני שואל אתכם חידה, אולי מישהו ידע, שאלה קצת קשה, אבל יכולים לדעת, מה המשותף למילה וקורבן פסח? אל תגידו בשניהם רואים דם. זה לא זה התכוונתי, אלא אני קראת, יפה מאוד. המבטל מילה, המבטל מילה, עונשו, קראת. המבטל קורבן פסח, עונשו קראת. אז אני מכניס את כל זה בסל המצרכים שלנו. כן, שמנו בסל המצרכים של פסח, לא רק את המצות והחרוסת ודברים הטובים שאוהבים, אלא גם את הכנגד. מה קורה למי שנכשל. אז מי שלא עושה קורבן פסח והוא נמצא קרוב לירושלים, והוא יכול להביא קורבן פסח, עונשו כרת. והאוכל חמץ בפסח, עונשו כרת. והחמירה עוד התורה בפסח, בלא ייראה ולא יימצא, וכן במצוות תשביטו, שעליה נדבר עכשיו. אז אני שואל, מהו הטעם? מה החשיבות של פסח שעונשו כל כך גדול? מכאן שיש חשיבות בפסח, מה החשיבות של פסח? מי רוצה להגיד לי? אני מצפה לתשובה. מה זה? עניין אמוני, יפה. במה זה עניין אמוני? במה, יפה.
יפה.
כן, אתה תופס את הצד הסימבולי, אבל אני דן קודם על המשמעות של המצווה כשלעצמה. המצווה כשלעצמה, למה היא חשובה? יציאת מצרים. במה יציאת מצרים היא כל כך חשובה? יציאת מצרים אביב העולם. נכון, יש סיסמה כזאת בעולם. נלסון מנדלה באפריקה, חרט על דגלו, שחרור אפריקה מעול הלבנים, אביב העולם. כמו יציאת מצרים. נכון או לא נכון? לא נכון. למה לא נכון? כי יציאת מצרים היא לא התכלית, כמו שאומר אבסדיה גאון. יציאת מצרים היא התכלית שלה כדי שיקבלו ישראל את התורה. מתי? בשישי בסיוון, שנאמר, בוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אביב העולם מטרתו לא לעשות את עם ישראל חופשי ורק מן המצוות, אלא להפך, כדי שלא יקבלו עליהם, כמו שאמרתי קודם, עול בשר ודם, התחלתי החודש הזה לכם, שזמנם של ישראל היה בידי המצרים, עכשיו זמנם בידם. מה עושים עם הזמן? איך מקדשים את הזמן? מקדשים את הזמנים על ידי מצוות. אבל למה קורה מצוות בפסח? מה ריבוי המצוות של פסח? תשובה. ביציאת מצרים נאמרו שלושה פסוקים. פסוק אחד נאמר, למען תדע כי לשם הארץ, שהשם ברא את העולם. אפשר לראות את הפסוקים האלה בדף הראשון שיש בידכם, ששם הבאתי את דברי הרמב"ן בשמות י"ג. שהרמב"ן אומר, שלושה פסוקים חוזר הכתוב על חשיבות עשר המכות. פעם אחת אומר, בשמות פרק ת' פסוק כ"ט, למען תדע כי להשם הארץ. מה זה למען תדע כי להשם הארץ? שהקדוש ברוך הוא בורא העולם והעולם שלו. פסוק אחר אומר במכות, בפרק ח' פסוק י"ח, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. פסוק שלישי אומר, בשמות פרק ת' י' ד' אומר, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, שמלבד שהוא משגיח על העולם, הוא בעל היכולת להנהיג את העולם כרצונו. ניתן דוגמה ממכון מאיר. אנו יושבים כעת בבית המדרש של מכון מאיר. בית המדרש הזה שימש את מכון מאיר קרוב ל-30 שנה. מי שיודע מי המהנדס שבנה אותו, מי שיודע יקבל פרס מטעם הטלוויזיה של מכון מאיר. מי שיודע מי המהנדס שבנה אותו, לא, אבל המהנדס בנה אותו, עשה תוכניות, קיבל אישור תוכניות, הוא שאל די העירייה, קיבל כסף, והלך. אמרו היוונים, זה בדיוק השם ברא את העולם, והלך. הוא לא נמצא בעסק. היוונים הודו שהשם ברא את העולם, אבל הוא כבר לא נמצא יותר. אומר משה לפרעה, קודם כל תדע שהשם ברא את העולם. זה למען תדע כי להשם הארץ, שהשם ברא את העולם. אבל האם הוא נמצא? האם הוא מתערב? האם הוא משגיח? אז זה הפסוק השני בשמות פרק ח', למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. בקרב, מה זה נקרא בקרב? בפנים, מתערב, צור מה שקורה מסביבנו, מה קורה בסוריה, מה קורה במצרים. טוב, זה המורדים, זה חיזבאללה, זה העם המצרי. אבל מי מסובב את הסביבון? הסביבון יש חוד למטה וידית למעלה. למה ידית למעלה? לדעת שיש מי שמסובב את הסביבון. אז זה לא בחנוכה, זה כל השני שמסובב את כל העמים מסביבנו, מי שמנהיג את עולמו. אז אם כן, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, אני מתערב. טוב, אני מתערב, אבל מי אמר שיש לי את היכולת? אולי אין לי את היכולת? אז השם במכות מצרים עשה דם ואש ותמרות השן, והאש מתלקחת בתוך הברד, אז זה למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, מלבד שהשם משגיח על העולם, הוא בא ליכולת להנהיג את העולם. אם כן, יציאת מצרים מנהיגה אותנו בנושא של עיקרי האמונה, כמו שאמרת נכון, עיקרי האמונה תלויים ביציאת מצרים. ולכן אתם מכירים בוודאי שמצוות רבות תלויות ביציאת מצרים. מי ייתן לי איזה מצוות של כל השנה שתלויות ביציאת מצרים? כל מצווה בדולר. אחרי השיעור, כל אחד מי שיגיד מצווה מקבל דולר ממני. כן, תשובה. שבת. שבת היא זכר לבריאת עולם וגם זכר ליציאת מצרים. אמרת טוב, שבת, תשובה נכונה. עוד. ציצית, נכון, אמן תזכרו, יציאת מצרים. עוד. תפילין. יפה, תפילין. עוד. פטר חמור. עוד. פדיון הבן. מזוזה. אם כן, כל השנה, לאורך כל השנה, יש לנו מצוות יציאה, קודם כל מצוות, זכירת יציאת מצרים. אני השם אלוקיכם, שאומר מצרים, מזכירים את זה בפרשת ציצית. חוב מה שציצית עצמה. למה מזכירים כל השנה את יציאת מצרים? כדי ליישם, ליישם את הלקחים. לדעת, כי השם אלוקיך מתהלכת בקרב מחניך. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל דרכינו, בכל המערכים. המערכים הפוליטיים, המערכים המדיניים, המהלכים החינוכיים, המהלכים התרבותיים, בכל שלב ושלב, גם אצל כל אדם במשפחתו, כל אדם עם אשתו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אשר נמצא במשכן, כמו שפרשיות המשכן שסיימנו, אני השם השוכן איתם בתוך תומותם, אפילו בתוך תומותם השם שוכן. איך לומדים את זה? מציאת מצרים. לכן מי שלא מודה מציאת מצרים ואוכל חמץ בפסח, זה גרוע יותר מאוכל לבלות צופות שקצים מורמסים, לכן עונשו כרת. ומי שלא עושה קורבן פסח, אם כן, יציאת מצרים חשיבותה שכל ענייני ועיקרי אמונת ישראל תלויים בה. לכן נוכל לראות בדברי הרמב״ם בהקדמתו כמה מצוות יש בעניין חג הפסח. אני קורא בדף שלפניכם בתחילת השיעור, מובא לכם דברי הרמב״ם. מנה הרמב״ם בהקדמתו ללכות חמץ ומצה בצד השמאלי, מהם המצוות שצוותה התורה בעניין חג הפסח? אומר הרמב״ם, הלכות חמץ ומצה בכללן שמונה מצוות, שלוש מצוות עשה וחמש מצוות לא תעשה. וזהו פרטן, שלא לאכול חמץ ביום 14 מחצות היום ולמעלה, להשבית שעור מ-14, שלא לאכול חמץ כל שבעה, שלא לאכול תערובת חמץ כל שבעה, שלא ייראה חמץ כל שבעה, שלא יימצא חמץ כל שבעה, אם כן זה שני לוין, לאכול מצה בליל הפסח ולספר ביציאת מצרים באותו הלילה. אמרתי לפני שתי דקות שיש מצווה לזכור את יציאת מצרים בכל יום ויום. אז מה ייחוד יש במצווה של סיפור ביציאת מצרים בליל פסח? הלו יש מצווה לזכור את יציאת מצרים בכל יום ויום בשנה. מה היתרונו של חג הפסח שיש מצווה לספר ביציאת מצרים? יותר מפורט. עוד? זכירה במשפט אחד יוצאים. אני השם אלוקיכם, שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוקים. אבל ביציאת מצרים, הסיפור הוא המצווה. הסיפור כולל את כל הפרטים, את כל השלבים, את כל המאורעות, הסיפור. ועד כדי כך שכל המרבה הרי זה משובח. מביאה ההגדה ראיה שכל המרבה הרי זה משובח. ממתי אפשר להתחיל את הסדר? מאיזה שעה אפשר להתחיל? אפשר להתחיל אחרי הצהריים, אני כבר משתוקק, רוצה להקדים, אולי נתחיל בשעה 5? קצת נקדים, למה אי אפשר? בעבור זה. לא אמרתי לך אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. כלומר, ממתי מותר לאכול מצות? רק בערב תאכלו מצות. אם כן, שונה פסח משבת. שבת, בשעון קיץ, הרבה משפחות עושות להם הכנסת שבת מוקדם. זה בסדר או לא בסדר? מה דעתכם? בסדר גמור. למה? כי מצווה שהתינוקות לא ישנו, יש משפחות עם ילדים קטנים, מכניסים את השבת קודם. איך זה אפשרי? מוסיפים מחול על הקודש. זה קשור קצת למצווה שדיברנו בהתחלה, שישראל מקדשים את הזמנים. אז אפשר לקדש את השבת מבעוד יום. ובלבד שיקרא קריאת שמע אחר כך. זה בכל השנה. מה נשתנה פסח? שפסח זה בלתי אפשרי לעשות. אי אפשר להקדים. למה? כי כתוב בערב תאכלו מצה, לא אמרתי בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. רק מי שתחשך מותר לעשות קידוש. ועד מתי מצווה לספר ביציאת מצרים? עד הבוקר? עד חצות? הנה שמעתי שתי דעות. מה, אחד אומר עד חצות, אחד אומר עד הבוקר. אז אני רוצה לדעת מה האמת, אני לא יודע מה האמת. מה אתה מחש שאתה אומר עד חצות? מה אתה כל כך מקציר את הזמן לנו? מה קרה? לא להשאיר עד הבוקר. אתה אומר עד חצות. ומה אתה מחש שאתה אומר עד הבוקר? רבי עקיבא, יפה. ובכן, המחלוקת היא לא מחלוקת ביניכם, זה מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רב לזר, עד מתי אכילת קורבן פסח. אחד אומר עד חצות, ואחד אומר עד עלות השחר. והמצוות של סיפור יציאת מצרים קשורה במצוות אכילת הפסח, ואכילת המצה קשורה גם אפי באכילת הפסח, שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. כוונתי לומר שיש שתי מצוות לכל מצה. יש מצוות אכילת מצה בזמן המקדש שהיה קיים, שיבנה במהרה בימינו אמן. אז יש מצווה על מצות ומרורים יאכלו הוא. מה זה יאכלו הוא? את הפסח, יפה. ויש מצווה היום, בערב תאכלו מצות. מה הלינקג' בין שני הדברים? הזמן. קורבן פסח, יש דעה אחת שנאכל עד חצות. אז המצה זה עד חצות. הסיפור יציאת מצרים עד חצות. הכל עד חצות, כמו שאמרת. ויש דעה אחרת שאומרת שאפשר עד הבוקר, כי המצווה לאכול את הפסח עד הבוקר, ונעשה נותר רק בבוקר. אז יש מחלוקת. אז באתי לשאול את השאלה, אז מתי נספר ביציאת מצרים? ביציאת מצרים כתוב בגדה של פסח, מעשה בכל החכמים, בכל החכמים שישבו בבני ברק וסיפרו ביציאת מצרים עד עלות השחר. כלומר, ומכאן למדנו שכל המרבה לספר, הרי מה זה כל מרבה לספר? אפילו מי שסובר שאכילת קורבן פסח עד חצות, והמצווה לספר עד חצות, אבל מצווה להיות כל המרבה אפילו אחרי חצות. לכן הם סיפרו כולם, כל החכמים, עד הבוקר. וכאן רואים שהמצווה לספר ביציאת מצרים היא שונה מהמצווה להזכיר את יציאת מצרים. להזכיר, עוד מתפילת ערבית, נזכיר יציאת מצרים. אבל בליל הסדר מצווה לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. והסיפור מספר בעל ההגדה, שקורא את ההגדה, וכולם יוצאים בסיפור הזה. וכל המצווה הזאת, למה? כדי לזכור את הצד האמוני של יציאת מצרים, שעיקרי אמונת ישראל תלויים בה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ומתערב בכל. ולכן נצטווינו במצוות הללו של פסח. אז לכן אומר הרמב״ם שבפסח יש 8 מצוות, 3 מצוות עשה ו5 מצוות לא תעשה. עכשיו נשאל איך מקיים את המצווה של תשביטו שאור מבתיכם. איך משביטים את השאור? על ידי מה? על ידי מה? אפשר במחשבה, אפשר בשריפה, תשובה מאוד טובה. במחשבה זה על ידי ביטול. אם כן, כותב הרמב״ם, שביטול חמץ לומדים מהמילה תשביטו. גם אונקלוס תרגם את הביטוי הזה, תבטלון, תבטלון. יוצא שביטול חמץ ישנו אפילו במחשבה. ואפשר גם כן על ידי כילוי פיזי, שמחלים את החמץ ושורפים אותו. אז איך לומדים ואיזה מצווה יש לעשות? אנחנו עושים בעצם שני הדברים גם יחד, נכון? בבוקר אנחנו עושים ביטול חמץ, אנחנו רואים כל חמירה וחמיה דיקה ברשותי, להתבטא ולהב ההפקר כהפרה דרה. אנחנו עושים הכל, גם ביטול וגם שריפה. אבל הכל נלמד במילה תשביטו. איך לומדים את הכל? מסביר הר"ן שנמצא לכם בעמוד 2, בעמוד 2, אומר הר"ן, ויש לומר, אני קורא רק ישר את התשובה של הר"ן, ויש לומר, אומר הר"ן דמידאורייתא, בחד מיניו סגי. אפשר אחת משתי אפשרויות, כלומר, או בבדיקה, או בביטול. או בדיקה וביאור, דבדיקה לחודה, נמי מהניה. כי נאמרים לה בגמרא, לאור הנר מנלן, פשטינן למקראי. על מה בדיקה נמי דאורייתא. בדיקה לאור הנר היא בדיקה מהתורה, וכל שבדק מן התורה אינו צריך לבטל. אז לכן הבדיקה מוציאה מדי בעל יראה ובעל ימצא. ומילא בזה הר"ן מסביר את רש"י. רש"י במשנה, אפשר לראות רש"י במשנה, בעמוד 2 שלפניכם, אומר רש"י, בודקים לאור הנר, בודקים שלא יעבור בבעל יראה ובעל ימצא. כלומר, לפי רש"י, הבדיקה מצילה אותנו מאיסור בעל יראה ובעל ימצא. שואלה תוספות על רש"י, בשביל לנצל מאיסור בעל יראה ובעל ימצא, מספיק לבטל, אפשר לבטל את החמץ. אז למה רש"י אמר שבודקים? כדי שלא יעבור בעל יראה. הרי אפשר גם לבטל את החמץ. תשובה, שתי האפשרויות נכונות, או זה או זה. אפשר גם לבטל את החמץ וגם לבאר את החמץ. אבל יש כאן נקודת חידוש ברש"י, שאמר בודקים כדי שלא יעבור בעל יראה ובעל ימצא. ולשם הבנת דברי רש"י, אני אספר לכם סיפור על המבוסס על התחילה של המשנה. המשנה אומרת אור ל-14 בודקים תחמץ לאור הנר, כל מקום שאין מחזימו חמץ, אין צר בדיקה. אבל זה יש לי סיפור. כשהלדות שלי היו קטנות, פעם היה תריסים, כבר היום אין תריסים, תריסי גלילה. יש תריסים גלילה, ואני ידעתי לתקן תריסים. אז תיקנתי פעם תריס אחד, ניתק החבל של התריס, הייתי צריך להוציא את, את בית התריס ממקומו, את כל הגלילה, את כל המערכת, להוציא אותה מן הקיר. ומה אני רואה שאני מוצא את זה בקיר? מוצא שם שני בייגלה. למה? לא יודעת שלי הם קטנות. הכניסו שם בייגלה. תיקון התריס לא נעשה בפסח. אבל חשבתי בליבי, בין כמה זמן הבייגלה הזה פה, אינני יודע. והאם עוברים על הבייגלה הזה, בא לי ראי ובא לי מצא. מה אתם אומרים? עברתי או לא עברתי? זו המחשבה. הסיפור כבר בן 40 שנה לפחות, כבר בנותיי גדלו, כבר יש לי הרבה נכדים. אבל הסיפור הוא סיפור הלכתי. אחרי אני עובר בלי ראה או לא עובר בלי ראה? שתי תשובות שאני לא עובר. שתי תשובות, שני נימוקים. נימוק אחד, על פי המשנה. נימוק אחד על פי המשנה. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אני לא צריך בדיקה. אם כן, בחורים של התריסים מכניסים חמץ, בדרך כלל? לא. אז זה לא צריך בדיקה. אז לכן, תגיד ויגידו, הרב בן יעקב אמר, חומרה בשיעור לבדוק את החורים של התריסים. תשובה, לא. לא צריך. נזמין חמץ. שתיים, וזה החידוש שאני רוצה להגיד לכם, בדקתי את הבית. מי שבדק את הבית ואחר כך מצא חמץ, פשוט לא עובר. כבוד הרב, מה אתה אומר לא עובר? הוא מצא חמץ, אבל הוא עשה מה שצריך. זה חידוש של הר"ן, זה לא שלי. חידוש של הר"ן. היינו, שמי שבדק הראוי, עשה כתיקון חכמים, כמו שהתורה ציוותה, תשביטו, אומר רש"י, בודקים שלא יעבור בעל ייראה, הוא בדק את הבית בסדר, אחרי זה אפילו קרה לו שמצא חמץ, לא בחורים של התריס כמו שסיפרתי, אפילו מצא חמץ במקום שהוא לא חלם שיהיה, אבל הוא מצא חמץ, אז הוא לא עובר בעל ייראה. למה? כי הוא עשה את המצווה כתקנה. זה מה שרש"י מתכוון בודקים, כדי שלא יעבור בעל ייראה בעל ימצא הכוונה. לא בודקים שימצא את החמץ, הוא ממילא לא יעבור. לא. זה גם נכון, אבל בודקים שהבדיקה מצילה מאיסור בעל ייראה. אם כן, לפי רש"י, הבדיקה מצילה מאיסור בעל ייראה. אבל מי שלא יכול לבדוק, מאיזושהי סיבה, או שהגיע הזמן מאוחר, מה הוא עושה? הוא מבטל את החמץ, ואומר שהחמץ יהיה כהפרה דהרה. אבל זו שאלה, איך אפשר לומר על החמץ שהוא יהיה כהפרה דהרה? אתם מכירים את הסיפור על היהודי והכומר? פעם יהודי אחד חיפש עבודה ולא מצא עבודה. אז הוא ראה פתק בכפר שכתוב שמחפשים שמש בכנסייה. אז הוא אמר לי, אשתו, סור עליהם, מה נעשה? זה עבודה מגונה, אבל צריכים, אני צריך פרנסה, אין לי פרנסה. טוב, הלך לכומר. אמר הכומר, שתי תנאים אני עושה איתך. תנאי אחד, שאתה לא עושה קידוש בליל שבת. תנאי שני, שאתה לא אוכל גפילטה פיש בליל שבת. גפילטה פיש זה דג, מי שלא יודע יידיש. דג, לא תאכל דג בליל שבת. היהודי אומר, רגע, אני רוצה לחשוב יום אחד, חשב, אין לו פרנסה, בא לכומר, אומר, בסדר, מקבל. לוקח הכומר מים קדושים, מזה עליו ג' פעמים, וזה נגמר הסיפור, התחיל להיות שמש בכנסייה. ליל שבת, אומר, יהודי לשתו סור עליה, תביא את הדגים, נעשה קידוש, והכומר עומד לו מאחורי הטריס, ומקשיב למה שהיהודי אומר, ורק הוא שומע אותו שעושה קידוש, דופק לו בטריסים, תן להיכנס, תן להיכנס. הוא אומר שאשתו מביאה דגים, הוא צועק והוא אומר, אתה רמאי, שקרן. אתה הבטחת לי שאתה לא עושה קידוש, ועשית קידוש, ואתה אוכל גפילטה פיש, הבטחת לי שלא תאכל. אומר, אדוני הכומר, אתה איזית עליי מים קדושים ואמרת, אתה לא יהודי, אתה גוי, אתה לא יהודי, אתה גוי. גם אני איזיתי מהיין של הקידוש על הדג. אמרתי לו, אתה לא דג, אתה עוף, אתה לא דג, אתה עוף, ג' פעמים. מה שאתה עשית, לימדת אותי לעשות, מה אתה רוצה? מילים אחרות, הבדיחה הזאת משמשת מנוף לקושייה. וכי אם אדם אומר על החמץ, שהוא מחשיב אותו כאפרה דהרה, זה באמת יכול להיות כאפרה דהרה, הרי זה חמץ, זה ראוי לאכילה. אז איך אומר הר"ן, שמהביטוי תשביטו, לומדים שני הדברים. גם לומדים ביטול, וגם לומדים בדיקה וביאור. בדיקה וביאור זה כיליון פיזי, זה אני מבין, אבל איך יכול להיות שלומדים מהדבר הזה גם כן ביטול, ואיך מועיל ביטול, איך זה מועיל? אלא מסביר הר"ן רעיון מאוד עמוק, והוא שיש פרדוקס בעניין החמץ. אדם כידוע עובר רק על חמץ שלו, חמץ שאינו שלו הוא לא עובר. אבל יש עוד כלל, חמץ בפסח אינו שלו. למה לא שלו? כי איסורי הנאה אינם שלו. אתן לכם דוגמה. אם החיילת אומרת לשקמיסט, באמצע פסח, תביא לי ופלה, אני מת על ופלה. אומר, עשו, הרב, יתלו אותי, רק אני אקבל 28 יום, אני אביא לך. אומרת, לא, לא, אני חייבת ופלה, אני לא יכולה. אומרת, רצונך התקדשי לי בזה? אומרת, הן. אומר לה, טוב, מביא שני חיילים, אומר, הרי את מקודשת לי בוופלה זו. נותן לה את הוופלה אפילו בלי כסף. טוב, הגיע הדבר לרב של המחנה, הגיע הדבר לרב הצבאי הראשי, והוא לא נהיה חיוור בכלל. למה הוא לא נהיה חיוור בכלל? לא מלא שהקידושים האלה קידושי שחוק. קידושי שחוק זה בעיה תמיד להוכיח. אם בחור מקדש בחורה בשמינית, אומר לה, קודשת לי ועושים סצנה, ואז נהיה בעיה, אם זה רציני, ביצחה גד ואסורה לכהן, סיפורים. אבל פה אין לרב הצבאי לצהל שום בעיה, הוא לא נהיה חיוור אף רגע, למה? כי סורי ענה אינם שלו. אז אומר הרב הראשי, זה בכלל לא בעיה. כמו שאם החתן מקדש את הקלה בטבעת גזולה, או בטבעת שאיננה שלו, הטבעת לא מקדש, כל אחד מכם שהיה בחתונה, שמע, מה הרב המקדש שואל את החתן? שאלה ראשונה, טבעת שלך? קנית מכספך? אומר, הן, שואל את הקלה, אתה רוצה להתקדש? ובכן, גלה לכם סוד, הוופלה שהוא קידש בה, איננה שלו. מי אמר שזה לא שלו? כי חמץ בפסח לא רק אסור באכילה, אלא גם, ולא רק אסור בהשהיה, אלא גם אסור בהנאה. ואיסור הנאה זה לא שלו. אתם רוצים, דיברנו על חג הסוכות, אתרוג של אורלה יוצא ידי חובה? לא. למה? כי זה לא שלו. חמץ זה פסח, זה לא שלו. כבוד הרב, עכשיו אתה סותר את עצמך מן אהובי. אתה אומר שעוברים על בל יראה. הנה תפסת שאלה, חברינו הנכבד שקוראים לו. איתי תפסת שור בקנה, אומר לו, כבוד הרב, סותר את עצמך. תחילת השיעור אותם למד אותנו שעוברים בל יראה ובל ימצא. אחר כך אתה אומר שהחמץ בכלל לא שלו. אז אם זה לא שלו, זה פרדוקס. אם זה לא שלו, אז הוא לא עובר בל יראה. אז איך התורה הזירה בל יראה? זו שאלה עצומה. אבל לא אני שואל אותה, אלא רבי אלעזר בגמרא. שאלה כל כך חכמה, האמורה רבי אלעזר שואל, איך עוברים בל יראה ובל ימצא? אז הוא אומר, כדי שלא יהיה חוטא נזכר, הסען הכתוב כאילו הן ברשותו. כלומר, התורה החמירה ואמרה, כל חמץ שלך, אתה חושב שאתה תרוויח מזה שאסרתי לך בהנאה, אתה תרוויח מאיסור הנאה שאני הבורא ברך עשיתי, ותנצל מי... לא, אם החמץ שלך, הסען הכתוב כאילו הן ברשותו, זה באחריותו. זה לא ברשותו שזה שלו, זה שלו באחריותו. והגמרא אומרת, שני דברים אינם ברשותו, והסען הכתוב כאילו הן ברשותו. מי יודע מה הדבר השני במקרה? בור ברשות הרבים. אחת חפר בו ברשות הרבים, אמרו לו, אתה חייב באחריות. אמר, טוב, אני עושה פה קיוסק. מחר באו מהעירייה, נתנו לו דוח שהוא עושה קיוסק בלי רשות. אמר, כתוב בגמרא, שבו ברשות הרבים, הסען הכתוב, כאילו אין ברשותו. אמרו לו, כאילו, או הצברים, שאומרים על כל דבר כאילו. אז הצברים אומרים כאילו על כל דבר באמת. קיצור, מה אני רוצה להגיד? בור וחמץ זה כאילו ברשותו. לכן, לגבי קידושי אישה, הבחורה לא התקדשה. אין שום בעיה. ואם כן, איך עוברים על חמץ, שזה לא ברשותו? אז באתי בדוגמה הזאת להסביר נושא ביטול. איך מועיל ביטול חמץ? שערו בנפשכם. בין ככה חמץ, אינו ברשותו. אז נגיד שהכוס הזאת היא חמץ, אז התורה מוציאה בהגיע הזמן האיסור את החמץ מרשותו. עכשיו החמץ עומד מחוץ לרשותו. אבל שלא יחוטא נזכר, התורה מחזירה לרשותו. עכשיו החמץ כן ברשותו. אבל שאם הוא גילה דעתו וביטל את החמץ כהפרה דהרעה ואמר, אני מחשיב את החמץ כאפר, ואני רוצה בקיומו, ואני מבטלו, התורה משאירה את זה מחוץ לרשותו. אז זה חמץ בלאו הכי מחוץ לרשותו. לכן מועיל ביטול חמץ. אם כן, למדנו יוצא, שביטול חמץ הוא פעולה מיוחדת שאפשרית רק בחמץ לפסח ולא בכל איסורי תורה. כל איסורי תורה אי אפשר לבטל, אבל חמץ היחיד שאפשר לבטל. ומתי המצווה לבטל את החמץ? מתי המצווה לבטל? לפני שזה נאסר בהנאה, ומתי אנחנו מבטלים את החמץ? בסוף, כמעט, בהתחלת זמן האיסור. ומה אנחנו אומרים? שאני אסביר את נוסח האמירה שאנחנו אומרים. מי זוכר את נוסח האמירה מהאגדה? כל חמירה וחמירה דעיקה ברשותי, ליבטל ולהב ההפקר כהפרה דהרה. נראה לכם שזה דבר אחד? זה שני דברים. ליבטל, דבר אחד. להב ההפקר, דבר אחר. מה זה ליבטל ומה זה לב והפקר? רש"י אומר, מאיפה לומדים ביטול חמץ? כמו שהסברתי מהמילה תשביטו. אז בתשביטו, אדם מישראל מקיים מצווה. אבל אולי להפקיר את החמץ זה רק עיצה, זה לא מצווה. מדוע? כי על דשא חמץ יוצא מרשותנו בהפקר, הוא פשוט לא שלנו. אם הוא לא שלנו, אין עוברים עליו. ניקח דוגמה. שואלת צורה לה את בעלה אברומי, אברומי, הלכת לרב כבר לקיים מצוות מכירת חמץ? מה יגיד לבעלה? צורה לה היקרה, מכירת חמץ זה מצווה? זה עיצה? אולי נותנים לרב 10 שקלים או 100 שקלים, שהרב נותן את זה לצדקה, זה מצווה חשובה. שהרב נותן את זה לצדקה, לעניי העיר, לקמחא דפסחא, זה המצווה. מכירת חמץ זה עיצה. למה זה עיצה? כי אמרנו שעוברים על חמץ שלך, חמץ לא שלך, לא עובר. אז מכירת חמץ, הכל מסכימים שהיא עיצה ולא מצווה. אתם מבינים את זה בין עיצה למצווה, כן? מצווה, שמצווה לעשות, עיצה. אתה רוצה להינצל מן האיסור, מכור את חמצך. אז כל אחד ידאג עד פסח למכור את החמץ לרב של השכונה, רב של בית כנסת, למכור את החמץ. אני עכשיו רוצה להגיד שלהפקיר את החמץ זה כמו למכור את החמץ. כי מפקיר את החמץ זה לא שלו. אז מה אומרים, נוסח, מסביר את הנוסח שאומרים, ליבטיל ולב ההפקר, זה נוסח כפול. תשובה, יש מחלוקת של רש"י ותוספות. האם ביטול חמץ הוא מצווה? שנלמד מהכתוב הזה, תשביטו סומם בתיכם, ותשביטו הכוונה בלב, או שתשביטו זה הפקר. ההבדל בין שתי השיטות יהיה אם אפשר לבטל בלב. שמעתם פעם על דתי בלב? דתי בלב, שמעתם? מכון מאיר שומעים הרבה על דתי בלב, נכון? מה אומרים מכון מאיר? דתי בלב זה טוב או לא טוב? דתי בלב זה טוב או לא טוב? ככה מתחילים, נכון? מתחילים בלב, קודם כל להאמין, יש מצוות, אמונת, להיות בלב. עכשיו אני בא לשאול, ביטול חמץ זה בלב או בפה? תלוי. לפי רש"י, שרש"י אומר שביטול חמץ, שהוא מוציא אותי ממחשבתו, אז המשנה בדייקנות אומרת, מבטלו בליבו, שמחשיבו כאפר. וגילתה התורה הדבר זה בפסוק, תשביטו. אבל לפי התוספות, ביטול חמץ לא נלמד משם. ביטול חמץ לפי התוספות זה הפקר, והפקר זה בדיבור דווקא. שואל תוספות צריכים להפקיר לפני 3, ותוספות מהתורה לא צריך, אבל בפה בטח צריך, אז יש הבדל בין רש"י לתוספות. לתוספות הפקר זה הפקר, ולרש"י זה בלב. לכן אומרים את שני הביטויים, אבל פה אני בא להזהיר אתכם בשנייה האחרונה מליפול בפח. ערב פסח כולם מהרים, נכון? שריפת החמץ אין זמן, מה רצים? עוד לא קיימנו מברית שיניים לפסח, לא קיימנו משחת שיניים, עוד לא צחצחנו נעליים, עוד לא סילנו את השולחן, אין זמן. שמים את החמץ על האש וברוכים, ואומרים, מהר את הנוסח בהגדה? ליבטיל ולב הפקר כהפרה דהרה. שאני רוצה לשאול שאלה. אדם אחד שמעתי אותו אומר את הנוסח, ליבטיל ולב הפקר. יעני, מותר לך עוד 10 דקות, מותר לאכול. מותר לי לחטוף את החמץ שלו ולאכול או לא? לא? עוד מותר קצת לאכול, לא, כי זה כבר אחרי איסור אכילה, אבל נגיד אם היה שורב בבוקר, היה מותר לאכול, נצל מצד גזל, מצד גזל, מותר לחטוף, אדם אמר, ליבטיל ולב ההפקר, מותר לחטוף ולאכול לו? למה לא? אז עכשיו אני שואל שאלה אחרת, כשהחמץ נשרף, איזה חמץ נשרף? שלא או של הפקר? של הפקר. אז הוא קיים מצוות שריפת חמץ? כבוד הרב, גול עצמי? מי שאמר את הנוסח להיבטל בלב ההפקר, עשה לו גול עצמי? איך? ברגע שאמר לב ההפקר, נהיה ההפקר. נהיה ההפקר, איזה חמץ נשרף? חמץ לא שלו. חמץ לא שלו, של ראש העיר. אז מה זה לא שלו? אז מה הוא? איזה מצווה הוא מקיים? אבל הוא רוצה, אמרתי, לקיים תשביטו גם במובן של הכיליון הפיזי. ואיננו מצליח, כי הוא מכשיל את עצמו. מותר לאדם לתת לו מכה ברגל שמאל לרגל ימין? בטח שלא. אני אשאל אתכם שאלה חדשה בשבילכם. תשובה, את הנוסח הוא יגיד כשהחמץ כבר יהיה שרוף. כלומר, אפילו שהוא מהר לקנות משחת שיניים, אפילו שהוא מהר לקנות נייר כסף, עוד לא קנה, לא צחצח נעליים, אומרים בערבית, שבויה שבויה. למצוות צריך זמן. התחלנו בעניין של קדושת הזמן, החודש הזה לכם. מקדשים את הזמנים. שריפת החמץ זה גם קידוש הזמן. זה לא ביטול זמן לעמוד ליד החמץ, ולראות עד שהחמץ נשרף ונחרח ונפסל מאכילת כלב. כשהחמץ נשרף ונחרח, אז תגיד את הנוסח, כל חמירה וחמירה דיקה ברשותי, ליבטיל ולב ההפקר, כאפר דהרה. נמצא שקיימת גם מצוות שריפת החמץ, גם מצוות ביטול חמץ לפי רש"י והמילה להיבטל, וגם המילה הפקר לפי התוספות. אם כן, התחלנו בזאת, ביארנו היום את המצווה של אך ביום הראשון, תשביטו שאור מבתיכם. המשך המצוות בשיעור הבא. פסח כשר ושמח, ואסיים ברכה שפתחתי, חודש טוב לכל הנספים כאן, חודש טוב לכל הצופים שבבית. יהי רצון שנזכה לקיים את מצוות החודש הזה לכם, ויחזרו סנהדרין למקומם, ויקדשו את החודש, והתקיים המצווה והשיבה שופטיך כבראשונה, ויצר כבתחילה, שסנהדרין תחזור לעם ישראל. פסח כשר ושמח לכל הציבור.